המדעי של תפיסת הרמב״ם של העולם הבא, איך ייתכן שאחרי כלות הגוף משהו שורד לאחר המוות? זה יהיה דיון אחד. הדיון השני זה יהיה מבוסס בעיקר, אין פה ללכות שופטים, זה יהיה בעיקר מבוסס על מי שלחות שופטים, אני אביא את זה לנושא השני. הנושא השני זה על תפיסת המשיח של הרמב״ם. עכשיו אני אגע גם בקטעים במורה נבוכים, שזה למעשה שני הדברים שהם קשורים לעולם הבא. יש כמובן קטעים אחרים בפרק חלק, שזה היחס לרמב״ם לחז"ל ודברים כאלה, אבל זה אני חושב פחות נדון עכשיו, אולי נגיע לזה לאחר מכן. בסדר? כן? טוב, עכשיו, קודם כל, כשקוראים את הפרק חלק, ובכלל את תפיסת הרמב״ם לגבי עולם הבא, מתברר מאוד בבירור הבדל אחד מאוד בולט בינו לבין שאר האנשים, או רוב האנשים, לא כולם, שקדמו לפניו בהגות היהודית הרגילה. ואת זה אנחנו רואים בצורה מאוד יפה דווקא בפרק חלק, שהרמב״ם מתחיל את הפירוש שלו, זה ידוע, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואז מה הוא עושה עם 13 העיקרים? מה זה בעצם 13 העיקרים?
הגדרה ליהודים, לא?
בדיוק, ההגדרה של מי זה ישראל. וההגדרה של, זאת אומרת, זה מה? זה שאלה קשה קלה באמת. ההגדרה של מי זה ישראל. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, כדי להיות ישראל, לפחות כדי להיות בן הישראל שזוכים לעולם הבא, יש אחד בלהאמין, או לדעת, בערבית זה לדעת לגבי ארבעת חמשת הראשונים, לדעת חמש דברים, חמשת הדיברות הראשונים, וגם להאמין בשמונה האחרים. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שבניגוד לפשט של המשנה, או בניגוד לפירוש הרגיל של המשנה, שעקרונית כל יהודי באשר הוא קונה את חלקו לעולם הבא פשוט בגלל שהוא יהודי, לפי תפיסתו של הרמב״ם המצב הוא איננו כזה. זאת אומרת, רק יהודי שהגיע להבנה שכלית כלשהי, להשגה שכלית כלשהי, יזכה לבסוף להגיע לעולם הבא, והשאר לא יזכו בזה. עכשיו אני אדגיש את ההתחלה של השיעור על הניתוח של הרקע הפילוסופי האריסטוטלי של אותה התפיסה. הרמב״ם מתאר את זה באריכות בספרים רבים שלו, אני חושב שאני משתמש בטוש שלי שהוא יותר טוב. הרמב״ם מתאר את הרקע של התפיסה שלו בשורה שלמה של ספרים, בפרק חלק, ממש בקצרה, בשמונה הפרקים, קצת יותר באריכות, במורה נבוכים הוא מזכיר אותה כמה פעמים, אבל המקום העיקרי דווקא בו הוא דן, והוא דן בנושא הזה די, בקיצור, אבל בצורה שאומרת את כל התמונה, זה דווקא בהלכות יסודי התורה, בתחילת הלכות יסודי התורה. בפרק, בארבעת הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה, הרמב״ם, להגדרתו, עוסק בשני תחומים של ידע חשובים. מעשה בראשית, שזה בפרק השלישי והרביעי, קחי איך האל ברא את העולם, מה זה העולם, ומעשה מרכבה, שזה הגדרת האל, שבה הוא דן בשני הפרקים הראשונים. כמו שהוא אומר, הדברים האלה הם חשובים ביותר, הם דבר גדול, שני הדברים האלה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, בעוד שעשיית המצווה הם דבר קטן, כמו שהוא מסיים את פרק הרביעי של הלכות יסודי התורה. כמובן שהדבר הקטן שהוא עשיית המצוות קודם בזמן לדבר הגדול שהוא עיסוק במעשה בראשית ומעשה מרכבה. הוא אומר בדיוק את אותם דברים בפרק כ"ז כ"ח במורה נבוכים של החלק השלישי, שהמטרה הסופית היא תיקון הדעות, והמטרה האמצעית שהיא הכרחית להגיע לתיקון הסופית היא תיקון הגוף, תיקון המידות, תיקון החברה. בפרק הרביעי שהלכות יסודי התורה, כשהוא עושה במעשה בראשית, הרמב״ם מסביר ומתאר את היווצחות האדם. הוא מתאר בהתחלה את שכולנו עשויים מארבע חומרים, מה הם ארבע חומרים שכולנו עשויים ממנו בעשרה? בדיוק. האוויר נתחיל מלמעלה, אש, אוויר, מים ואדמה. ולכל חומר יש ניגוד, חום, קר, יבש, לח, או לבש רטוב אם אתם רוצים, שהאש הוא חם ויבש, בעוד שהמים היא קרה ורטובה, וכולי, והשאר הדברים מתחלקים. זה כל האדם עשוי מארבעת החומרים האלה. בנוסף לארבע החומרים האלה, מה יש עוד לכל ייצור חי? כמו שאמרתם, מישהו אמר, צורה, נכון? כולנו עשויים מחומר וצורה. ההבדל בין חומר לצורה, הוא שהחומר בפילוסופיה האריסטוטלית, החומר הוא הרכבו החומרי של האדם, בעוד הצורה מתלבשת ונותנת לדבר החי ולדבר המת את הגדרתו הפנימית. וכאן יש חלוקות בין צורות טבעיות לצורות מלאכותיות. לצורות המלאכותיות אין פעילות, הן מתות. הן היו במוחו של האדם שיצר את הכיסא, ועכשיו הנה הוא יצר את הכיסא, אז הכיסא נוצר. בעוד שהצורות הטבעיות הן פעילות, יש להן תפקוד. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים נבט של חיטה, הצורה של נבט החיטה היא זאתי שמפריחה את החיטה ועושה שהחיטה תגדל ותהיה לחיטה גדולה. אם אנחנו לוקחים אדם קטן או חתול קטן במי אמו, עדיין כשאימה בהיריון, אז הצורה היא זאתי שתגדיל ותפריח את אותו תינוק ותהפוך אותו בסוף לחתול גדול או לאדם גדול. כן? זה מובן כל זה? כן, שאלות עד עכשיו. אז זה עקרונית החיבור בין חומר לצור. עכשיו אנחנו נקרא כמה דברים כדי שזה לא יהיה רק דיבורים באוויר, ואנחנו נראה את ההמשך. נפש, אני קורא הלכות יסוד התורה, פרק ד' הלכה ח'. נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל, והדעת היתרה המצויה בנפשו של האדם היא צורת האדם השלם בדעתו. עכשיו, מתי נוצר הצורה? מתי הצורה נכנסת לתוך החומר? נמשיך. מתי הצורה נכנסת לתוך החומר? מתי נוצרה צורת האדם? צורת האדם, לדעת הרמב״ם, נוצרה כשהתרכובת החומרית הייתה מוכנה להיווצרות הצורה. קחי איפשהו בתחילת ההיבור של האישה, שם נוצר נפש האדם. אין לדעת הרמב״ם לא גלגול נשמות ולא נשמות קודמות. לקודמות לגוף, לדעת הרמב״ם, הצורה של האדם, הנפש של האדם, נוצרה בתחילת ההיבור של אמו, מתי שהזרע פגש את הביצית, פחות או יותר, אז, או במושגים מודרניים, כמובן בימי הביניים זה היה הזרע של הגבר ודם הנידה, זה סיפור אחר, אבל עקרונית, ממש בתחילת ההיבור, שם נוצר צורתו של האדם. ולפני זה היא לא הייתה קיימת, זאת אומרת, היא ניתנה על ידי שכל הפועל, אז זה סיפור אחר. עכשיו אנחנו קוראים לגבי מה קורה עם
אמירות חז"ל שמתייחסות לשבוע מסוים, כמו...
כן, אמירות חז"ל שמתייחסות לזה. הרמב״ם לא ממש מתייחס למתי זה נוצר הנשמה או לא. הוא מתאר פה תפיסה אריסטוטלית שעקרונית זה, אם זה בשבוע הזאת או בשבוע הזאת, חז"ל זה גם לא ברור אם הנפש קדומה לגוף או לא. זאת אומרת, יש אצל חז"ל אמירות לכאן ואמירות לכאן, וכמעט כל אמירה אפשר לפרש לכאן ולכאן. זאת אומרת, אבל הרמב״ם לא דן בנושא הזה של קיום הנפש לאחר המוות לגבי מתי נוצר הנפש, כי באמת זה לא חשוב, כי אנחנו נראה עוד מעט שכל עוד התינוק לא למד, אין לו שום אפשרות להגיע לחיים לאחר המוות, ולכן זה לא כל כך משמעותי בנושא הזה. בנושא הפלה, אני מניח שהרמב״ם מדבר על זה, אבל בתשובות ובמקומות אחרים, פחות בהלכות יסודי התורה. טוב, עכשיו, על צורה זו, קחי על הנפש, על הדעה של האדם, נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כלומר שתהיה לו צורה יודעת ומשגת דעות שאין להם גולם, כמו המלאכים שהם צורה בלא גולם עד שידמה להם, ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים שהיא הפה. הדבר הזה, זאת אומרת הצורה הגבוהה, הצלם אלוהים של האדם, היא דבר מאוד ספציפי. מה זה הדבר המאוד ספציפי הזה? זה דעתו. מה זה דעתו של האדם? זה הדעות שאותם הוא רחש. עכשיו, זה לא סתם דעות שאותם הוא רחש, זה דעות לגבי תחום מאוד ספציפי, לגבי דברים שהם אינם קשורים לחומר. קחי, לגבי מדע, לא לגבי דברים אחרים, כמו לדוגמה הלכה, שדעת הרמב״ם הוא קשור עדיין מאוד לחומר, כי זה בסך הכל שוק של משפט, אלא דברים שהם קשורים. קשורים להגדרות נצחיות של דברים נצחיים, כמו לדוגמה מהות הסוס, מהות האדם, מהות החיטה, כמובן מהות האל ומהות המלאכים גבוהים לאל ארוך. וזה לדעת הרמב״ם דעתו של האדם, זה צלמו, בזה, בזה, על זה נאמר שהוא נברא בצלם. אני ממשיך בהלכת ת, לפני זה הוא מדבר על השמות. אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם, ואינה מכוח הנשמה, קחי מהכוח שמפעיל את הגוף, כך הוא קורא לו, פה הוא קורא לו נשמה, שתהיה צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מעט השם מן השמיים היא, ניתנה על ידי השם, כמובן דרך השכל הפועל, זה הוא אומר במקומות אחרים. לפיכך, כשיפרד הגולם, שהוא מחובר מן היסודות, ותאבד הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף, בכל מעשיה לא תיקרא את הצורה הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, האדם עשוי מהדברים האלה. יש את הגוף, בגוף יש את הדברים שזה הנשמה, הנשמה היא המשותף לצורך העניין בין האדם לבין החיות. היא מפעילה את הגוף, היא מזיזה את הגוף, זה הרצונות של האדם, הדבר שעושה שאני יכול לזה את האצבעות, שאני יכול לראות, שאני יכול להקל את ארוחת הצהריים וכו'. כל זה יש גם לאדם וגם לחתול. וזה קוראים לזה, לפחות פה אצל הרמב״ם הוא אומר שוב, לפני זה שלא צריך לדייק בשמות, הנשמה. מעליה יש את הצורה העליונה של האדם, שזה הצלם, אלוהים שלתוכו. והוא הדעה, קחי אותם הדברים שהוא השיג. אם כלות גופו של החתול, מה קורה לנשמה, לנשמה של החתול? מה? מתפוגגת, קלה, נעלמת. אם כלות גופו של השולחן, מה קורה לצורת השולחן? אותו דבר. אם כלות גופו של האדם, לכאורה, הנשמה, כמו שנראה, הנשמה, החלק הזה מת גם. בגלל יסוד מאוד ספציפי, יש אפשרות לחלק הזה לסחוד. ואת היסוד הזה אני הולך להסביר עכשיו. לדעת הרמב״ם יש אחדות, לא רק לדעת הרמב״ם, יש פה התאמה בין הרמב״ם לדעת אריסטו, יש אחדות בין השכל המשכיל והמושכל. זאת אומרת, שיש זיהוי בין הדעה של האדם לבין, שזה החלק העליון של האדם, לבין אותם הדברים שהאדם יודע. וזה בא מיסוד מאוד חשוב במטאפיזיקה האריסטוטלית, שאין הבדלים בין עצמים, בין דברים רוחניים, עצמים רוחניים זהים, אלא החומר שבהם. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה שתי בני אדם, אני ואחד מכם, כל אחד מכם, יש לו הגדרה זהה, מה עושה את ההבחנה בינינו? החומר, נכון? זאת אומרת, לי יש הגדרה של אדם שקשורה לגוף ספציפי, וזה עושה אותי שלום צדיק, זה השם שלי, ולך יש שם אחר, וזה עושה אותך אילן, וכו', וככה עם כל אחד מאיתנו. ההגדרה היא זהה, אבל בגלל שיש חומר שונה, אז העצם הוא שונה, נכון? עכשיו, אם אנחנו מדברים על דעה שהיא איננה קשורה בחומר, קחי הידיעה המופשטת, יש זיהוי בין הידיעה המופשטת שבא אדם, שבוא נגיד, הבין מה זה משולש, משולש זה אולי לא דוגמה טובה, אבל אדם הבין מה זה אדם, או אדם הבין מה זה האל, אדם הבין איזשהו חוק פיזיקלי, הגדרת האטום, אטום. עכשיו, האדם הבין את זה, יש זיהוי בין ההבנה הזו של האדם, לבין אותו רעיון נצחי לדעת הרמב״ם של האטום, שקיים במוחו, כמובן, כל זה לא מופשט, במוחו של האל, ולפיו האל ברא את העולם. מכיוון שהגדרת האטום היא נצחית, ומכיוון שהאדם שהבין מה זה אטום, הזדהה למעשה עם האטום הנצחי, אז חלק ממנו גם הוא הפך להיות נצחי. הנושא הזה מובן?
מה נצחי באטום?
מה נצחי באטום? ההגדרה שלו, לא האטום הפיזיקלי.
למה דברים הלכתיים הם לא נצחים באותם?
כי דברים הלכתיים הם נוצחו במציאות היסטורית מסוימת.
כל הלכה היא רק
תוצאה של מציאות היסטורית מסוימת.
כל המצוות הרמב"ם מסביר לא? כל המצוות מסביר כתוצאה של...
כל המצוות הן תוצאה של מציאות אנושית. המציאות האנושית היא בהגדרה חולפת. זאת אומרת, לא אומר
ש... האטום לא חולף?
לא, האטום הוא נקרי. הגדרת האטום, לא האטום. הגדרת האטום. ניתן דוגמה. ניתן דוגמה של
דד... האטום שנמצא לי ביד הוא כמו האטום ש...
ברור, ברור, אבל הגדרת האטום. התורה לדעת הרמב״ם היא סוג של חוק, זאת אומרת כך הוא מסביר אותה. עכשיו החוק הוא תוצאה של מציאות אנושית. החוק של משה נתן, שהוא התורה, שקדוש ברוך הוא גילה לו כמובן, הוא תוצאה של מציאות היסטורית מסוימת שהיא אסור להתכחש אליה, אנחנו מחויבים אליה, אבל היא תוצאה של מציאות היסטורית ספציפית בזמן נתון, וכך הרמב״ם מסביר אותו. יש המון המון מצוות ומורה שהרמב״ם מסביר
כתוצאה. זה הרמב״ם מצוות, זה לא כל המצוות.
לא, אני לא אמרתי כל המצוות, אבל גם מצוות אחרות, שהן לדוגמה תיקח את המצווה הכי טריוויאלית, לא תרצח. לא תרצח, זה נובע ממצב חברתי מסוים. לא רק שלא תרצח, זה דבר ממצב חברתי.
אפשר להבין שזה מהות מסוימת שאסור לרצוח, ואז האדם נכנס למות הזאת, למה להבין
כן, אבל יש פה הבדל בין מוסר לבין, שהוא הבדל מאוד חשוב אצל הרמב״ם, הוא מפרש את זה מאוד לעומק, בפרק השני של החלק הראשון במורה נבוכים, בין מוסר לבין מדע.
לקחת מצווה שהיא מוסר.
לא, כל המצוות.
מצווה של תורה, זה לא יודע
משהו. לא, המצוות של תומות, זה המצוות שהן מוסר אוניברסלי, כמו לא תחצח, זה מאוד קיצוני. כי זה מוסר כמעט אוניברסלי. תומה לדעת הרמב״ם, זה הוא מסביר, כך הוא מסביר במורה נבוכים, בחלק השלישי. תומה זה הרבה פחות אוניברסלי, זאת אומרת, זה סוג של הגדרה חוקתית. שכל תכליתה היא להחיק את האדם מהמקדש. למה להחיק את האדם מהמקדש? קודם כל, כי המקדש עושים בו קורבנות, והקורבנות זה סוג של מצב של בדיעבד, כך הוא מסביר במורה נבוכים. ובית, צריך לכבד את המקדש. כדי לכבד את המקדש, אסור להיכנס לתוכו במצבים מסוימים. כך הרמב״ם מסביר את התומה. תומה זה לא סוג של מהות. עכשיו, אפילו אם ניקח את ההגדרה של לא תחצח, שהיא באמת, אפשר להגיד, כוללת את כל החברות, זה נכון שלא תחצח זה כולל את כל החברות, אבל ההגדרה שלא תחצח משתנה מחברה לחברה, מכיוון שלדעת הרמב״ם היא נכנסת במושג טוב ורע ולא במושג אמת ושקר. והדברים ככה, החלוקה שהוא עושה בסוף חלק פרק ב' של החלק הראשון מורה נבוכים, דברים שהם אמת ושקר הם נצרים, זאת אומרת הם נצרים והם קיימים והם תמיד יהיו קיימים, גם אם בני אדם ידעו אותם וגם אם לא ידעו אותם. הוא מביא שם את ההגדרה של כותר השמש, לדוגמה. זה תמיד נכון, תמיד היה נכון, תמיד יהיה נכון. וזה לדעת הרמב״ם גם נצחי. לדעת הרמב״ם העולם לא נכלל. ולכן אדם שמבין מה זה שמש בצורה טובה, יש לו במידה מסוימת חלק לעולם הבא, אומנם חלק קטן, זה רק שמש, אבל כל חוק פיזיקלי זה כזה. בניגוד לזה, הגדרות הלכתיות נכנסות למושג של טוב ורע. הרמב״ם אומר בפרק למד ג' של החלק השני במורה נבוכים, שכשמשה קיבל את עשרת הדיברות באף סיני, שני הדיברות הראשונות היו באמת ושקר. קחי, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים. זה אמת ושקר. כל האחרות, כולל לא תרצח, לא תגנוב ולא תנח, כל האחרות, ולא תעשה את שקר, כל הדברים האלה, כל האחרות הן קשורות בטוב ורע. עכשיו, למה הן קשורות בטוב ורע באמת? הן קשורות בטוב ורע כי הן יחסיות. ההגדרה של הרצח בחברה כזה או בחברה אחרת אכן משתנה. לדוגמה, אני אתן דוגמה מסוימת. אם אני עכשיו... תן דוגמה לגבי מצב מודרני. אם אני עכשיו גר בארצות הברית בפלורידה, ואני רואה אדם שמאיים עליי, אז מה מותר לי לעשות?
לראות בו.
מותר לראות בו, היה חוק שעבר שם בארצות הברית. זה נחשב הגנה עצמית. אם אני עושה אותו דבר בתל אביב, זה נחשב רצח, כל עוד אני לא יכול להוכיח שהוא היה איום ממשי על החיים שלי. אותו דבר עם ניוף. יש חברות שבו, ניקח דוגמה, חברה קתולית, אישה התחתנה, היא התגרשה, עכשיו היא מתחתנת שוב. לדעת הקתולים זה ניוף, למה זה ניוף?
כי אין גירושים.
כי אין גירושים. לדעת עמדה יהודית או מוסלמית זה איננו גירוש. זה איננו ניוף. זאת אומרת ההגדרות, אפילו ההגדרות הכלליות ביותר של הדברים שהם קשורים בחוקים, הם תלויי חברה.
ובגלל שהם תלויי חברה, הם תלויי מצבים אנשים. מכיוון שהם תלויי מצבים אנשים, הם אינם מנהלים.
אני רק לומר את זה, אתה הנחת הנחת יסוד מאוד מאוד בוהקת, והיא שהחוקים האלה הם עצמם מראש יחסים. זאת אומרת, אין חוק שהוא נכון, חוק שהוא בלתי נכון, לאיזשהו טבע אנושי בלתי נכון.
אני לא, זה...
אבל היה ילך בנקודה הזאת, אני לא...
זאת אומרת...
כתוב ברמב"ם הדבר הזה.
שמה?
שחוקי התורה הם חולפים בדיוק כמו...
לא, הוא לא אומר, הוא לא אומר שחוקי, הוא לא אומר שחוקי התורה חולפים, הוא גם לא אומר שחוקי אפלטון חולפים. הוא אומר שכל חוק הוא תלוי מצב אנושי. זאת אומרת, החוק של התורה, וזה מאוד ברור ברמב"ם, כי הוא מסביר כך את הרמב"ם, את התורה, זאת אומרת, כל חוק של התורה, ובעיקר דברים שקשורים בקורבנות, בניגוד לעבודה זרה ודברים כאלה, הם ניתנו למציאות היסטורית מאוד
פרטית. והחוק השני של התרמודינמיקה תלוי במצב אנרגטי, אבל זה לא אומר שזה לא ניתן.
זה לא אותו דבר. זאת אומרת, זה לא אותו דבר. כי החוק, תראה, שאני לא מכיר תרמודינמיקה טוב, אבל אם אנחנו מדברים על דברים שאני יותר זוכר, בוא נגיד, מהבגרות בפיזיקה, החוק של ניוטון, פחות בקיום חב פיזיקה, החוק של ניוטון, לדעת הרמב״ם, בוא נגיד שהוא נכון, שאין תורת היחסות של איינשטיין, שזה באמת החוק הנכון, הוא דוגמה שהרמב״ם נותן. גודל של כותר השמש, תהיה אשר תהיה, היא לא משתנה, לדעת הרמב״ם. לדעת הרמב״ם העולם נצחי, זה סיפור אחר, הוא אמנם לא קדמון, אבל הוא כן נצחי. ולכן הוא לא משתנה, הוא לא ישתנה, הוא לא הולך להשתנות. אותו דבר עם הגדרת האטום. בניגוד לזה, מצבים הלכתיים יכולים להשתנות. ניתן עוד דוגמה. יש חוקים מסוימים שהופקעו. מה הדוגמה של חוק שכתוב בתורה והופקע? מסיבות היסטוריות? מה? מה? טוב, המלאק, אפשר להגיד, המלאק יתבטל וזה וזה, אז אולי הוא רק יתבטל לנושא. אבל הדוגמה הבולטת זה פרוסבול. זאת אומרת, שיש לך חוק של התורה שהוא נועד למעשה לעשות X, באיזשהו שלב, בגלל מצב היסטורי אחר, החכמים ראו, הלל הזקן, שה-X הזה שהוא תכלית החוק דווקא מתבטל, אנשים לא מלווים כסף בגלל זה, ואז הם למעשה עקפו את החוק.
זה עקיפה, זה לא ביטול החוק, החוק שריר וקיים.
בוודאי, למה החוק שריר וקיים? כי יש לנו מחויבות היסטורית, זה שדבר... זה כמו לדוגמה קדושת ארץ ישראל ברמב״ם. קדושת ארץ ישראל ברמב״ם היא נוצרה, וזה הרמב״ם אומר בעוד פעם, בחלק השלישי של מורה נבוכים, נוצרה ביחס מקדש. מה זה אומר יחס מקדש? אין הבדל מהותי בין האבנים פה לאבנים, אתה יודע, באוגנדה, באולנד או באוסטרליה. ההבדל הוא שפה קרה רצף של אירועים היסטוריים שמחייבים אותנו. עכשיו, מכיוון שאנחנו מחויבים למה שכתוב בתורה, אנחנו לא יכולים לצפצף עליה ולבטל את החוק, ולכן אנחנו עוקפים אותו. זה נכון. אבל, לפני שהחוק ניתן על ידי משה, הוא לא היה קיים. וזה למעשה, אם אנחנו קוראים את מה שכתוב, לדוגמה, יש חולקים על עמדת הרמב״ם, אבל אם אנחנו קוראים מה שכתוב בפרשה של שבוע הזאת, מה אנחנו רואים, לדוגמה? שבתקופתו של יעקב אבינו היה מותר להתחתן עם שני החיות, נכון? אבן עזרא, שהשיטה שלו שונה משיטתו של הרמב״ם, והוא כן חושב שחוק התורה הוא בא ממהות זה, אז הוא אומר, דווקא בארץ ישראל אסור, ולכן רחל מתה בדיוק כשהם נכנסו לארץ, כך מפרש אבן עזרא. אבל זה בא מתפיסה של אבן עזרא, שהחוק של התורה הוא התגלמות של מצב אסטרולוגי ספציפי שחל תמיד בארץ. זו איננו שיטתו של הרמב״ם. לפי שיטתו של הרמב״ם, בוודאי שהתורה היא נצחית. למה היא נצחית? כי אנחנו מחויבים אליה מסיבות היסטוריות. כמו שאכן, אם אנחנו רואים את קדושתה של ארץ ישראל, למה דעת הרמב״ם ארץ ישראל היא קדושה? בגלל שיש לעם ישראל יחס מיוחד לארץ ישראל. זה אכן נכון בבחינה מעשית. בוודאי שאי אפשר היה להעלות את כל היהודים בעולם לאוגנדה או למקום אחר, הם פשוט לא היו באים. בניגוד לזה בארץ, בגלל ההיסטוריה המשותפת, אז הם כן באו. זאת אומרת, זה התפיסה של הרמב״ם. בניגוד לזה, לפני שהתורה ניתנה, לפני שהיה כתוב, אז הדבר לא היה קיים, ולכן הוא איננו נצחי, כן?
האטום גם הוא לא היה קיים בטרם התרכבו כמה חלקיקים זה לזה, זאת אומרת, הדבר היחיד
שלא... לא לדעת הרמב״ם, לא לדעת הרמב״ם.
לא משנה, אבל זאת אומרת, הרמב״ם נתקל בזה שאם הוא... הוא עורך בגישה המונותאיסטית המדעית, שיש איזשהו גורם מאחד שאנחנו מנסים למצוא לעולם, עד שלא נמצא את אותו גורם מאחד, לא מצאנו ולו אמת אחת, אלא רק אמיתות היסטוריות.
לא, זה לא נכון. זאת אומרת, לא לפי שיטת הרמב״ם. לדעת, אפשר לחלוק על הרמב״ם ולהגיד שהמדע שלו מיושן, וזה בוודאי חלקית נכון, אני לא...
אנחנו מנסים ליישם את שיטתו הפילוסופית על מה שאנחנו מכירים.
לא, אני חושב שהוא היה, אם הוא היה היום, הוא היה עדיין רציונליסט, ולכן הוא היה עומד בתפיסה שלו. זה ברור ששאתה יודע את המכלול, אתה יודע את כל הדברים יותר טוב. אבל, ויש פה אבל חשוב, גם כשאתה יודע פרט אחד מדעי, והוא מדעי אמיתי, אובייקטיבית נכון, אז אתה יודע משהו נכון.
אובייקטיבית נכון באותה מידה שההלכה היא אובייקטיבית נכון.
לא, לא לדעת הרמב״ם. זאת אומרת, לא לדעת הרמב״ם.
באותה מידה שחוקי ניוטון עדיין תקפים על אותו תחום בו הם הוגדרו, אבל הם לא נכונים מבחינה מהותית. זאת אומרת,
לדעת הרמב״ם הם כן. זאת אומרת, הרמב״ם הוא לא פוסט-מודרניסט, הוא לא הכיר את איינשטיין, הוא אפילו לא הכיר את ניוטון. הוא נפטר ב-1204. ולכן המדע של הרמב״ם, המדע לדעת הרמב״ם, ועוד פעם, זה ויכוח שהוא קיים היום, זאת אומרת, זה לא שאיינשטיין הגיע והכל השתנה, רק הוויכוח לדעת הרמב״ם, המדע, מדעי הטבע הם נכונים, זאת אומרת, תמיד. עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר שיש אמת ואתה מגלה אותה ואז היא משתנה, זה תפיסה מודרנית מאוד. לדעת הרמב״ם יש אמת.
זה לא הפוך, אם אתה אומר שיש אמת מסוימת, אז חוקי ניוטון הם פשוט לא נכונים.
אם חוקי ניוטון הם לא נכונים, אז כל אלה שהזיגו אותם וחשבו לקבל חלק לעולם הבא, טעו.
לא, אבל לא זה, אלא שאתה מגיע לברוך עוד יותר גדול, שזה שעד שלא תמצא את החוקים היסודיים שהם המרכיבים את כל העולם, הרי שאף אחד לא קיבל חלק לעולם הבא אי פעם.
אבל זה לא נכון, זאת אומרת, זה נכון אולי לגבי תפיסה של מדע משתנה כמו שיש לנו היום.
לא, לא מדע משתנה, הפוך, אם המדע משתנה זה בסדר.
לא, אבל המדע לא משתנה, לדעת הרמב״ם...
נכון, אז בגלל זה עוד לא מצאת את המדע.
זה לא נכון, זה לא נכון, כי לדעת הרמב״ם, ההגדרה של הרמב״ם של המדע היא שונה. הוא קונה כמכלול את הגדרתו של אריסטו. לדעת אריסטו, המדע הוא עשוי כזה. יש המון לבנים קטנים. עוד פעם, זו הגדרה שהיא עדיין קיימת היום, לא יודע אם נכונה, אני לא פילוסוף של המדע המודרני, אבל המדע של אריסטו יש המון לבנים קטנים, שבתוכם, אחרי שיש לך קיר ענק של לבנים קטנים, אז זה יוצר לך את המדע. עכשיו, לדעת הרמב״ם, אפשר להגיד שהוא טועה, ויכול להיות שהוא טועה, אני לא יודע, אני דווקא חושב שבהרבה בחינות המדע הרציונליסט עדיין עומד אחרי ניוטון ואחרי זה, אבל זה באמת נושא אחר. אבל לדעת הרמב״ם, מספיק שתגלה את האבן הזאתי, היא נכונה תמיד, כי חלק מהמניין המדעי תמיד. זה נכון שאם תדע את האבן לידה ואת האבן ליד, אז אתה תבין את זה יותר. טוב, אז לך חלק לעולם הבא יותר גדול. אבל האבן הזאת, לדעת הרמב״ם, היא נצחית. זאת אומרת, הגדרת האטום, הגדרת החומר, אין לאטום אצל הרמב״ם, הגדרת ארבע יסודות, הגדרת מהות האדם, כל הדברים האלה הם נצחים. מכיוון שהם נצחים, אז האדם שהזדהה איתם, חי לאחר כלות גופו. עכשיו, זו שיטת הרמב״ם, אפשר להגיד שהיא מיושנת, היא באמת נכתבה לפני קצת יותר מ-800 שנה, ולגיטימי שפחדים ממנה לכל הפחות יהיו מיושנים, אבל זו השיטה שלו. בניגוד לזה, לדעתו של, עוד פעם, של הרמב״ם, אפשר גם על זה להתווכח, התורה היא נותן, היא תלויה מציאות היסטורית, זאת אומרת, כך הוא מסביר אותה. היא תלויה מציאות היסטורית, כי כל דבר אנושי תלוי במציאות היסטורית. יתרה מזו, התורה לדעת הרמב״ם, וזה מה שהוא אומר בפרק ב' של החלק, מה שהוא אומר, זה מה שרואים בפרק ב' של החלק השני במורה נמוכים, התורה למעשה היא תוצאה של החטא, של חטא אדם הראשון. מכיוון שכל שמונת הדיברות, שהם לא שני הדיברות הראשונות, וכל הפרטים שנובעים ממנה, שזה למעשה כמעט כל המצוות של הרמב״ם, חוץ מחמש, 608 מצוות, וכמובן רבים מאוד מהחכות, אז 608 המצוות האלה הם תלויים למעשה לדעת הרמב״ם בטוב ורע. טוב ורע שנוצר רק לאחר החטא. זאת אומרת, מבחינה כרונולוגית לא בטוח שזה נכון, אולי תמיד היה חטא, אולי זה כל זה משל, אבל למעשה הם תוצאה של מצב שהוא בדיעבד, מצב שאין מה לעשות, אנחנו חיים בתוכו, אבל הוא בדיעבד. כל זה כדי להסביר שהם אינם נצחים, שיטתו של הרמב״ם. בניגוד לחוקי הטבע שהם נצחים, חוקי הטוב ורע, חוקי ה... רצח והדברים האלה אינם נצחים. עכשיו, המשמעות של, של הדברים האלה היא קיצונית מאוד, והיא, אפשר להגיד, הובנה היטב על ידי מתנגדיו החריפים של הרמב״ם, אותם האנשים שמסרו את הספרים שלו לאינקיזיציה ב-1232, כדי שהם יסחפו אותם על המוקד, והם לא התבלבלו, הם לא רק מסרו את מורה נבוכים, הם גם מסרו את משנה תורה, בעיקר ספר המדע. אז הם גם לא מסרו שום דבר, הם פשוט ישינו אותם לאינקיזיציה, והאינקיזיציה שלחה שוטחים לקחת את המורה נבוכים, נאסר אצל היהודים, היריבים של היהודים הראשונים, כדי שהם יסחפו אותם, והם עשו כך בפרובנס. אז למה אנשים החרימו את הרמב״ם? התשובה היא פשוטה, הם הבינו אותו נכון. ומה שהרמב״ם אומר במה שאנחנו אומרים עכשיו, וככה הבינו אותו גם תומכים וגם מתנגדים, הוא שלמעשה חיי נצח של האדם אינם תלויים, אינם תלויים במעשי מצוות או בידיעות תלמודיות, אלא מתלויים בראש ובראשונה בהשגות מדעיות. מה תפקידם של המצוות אם כן? תפקידם של המצוות לדעת הרמב״ם, הוא אומר את זה בפרק חבי של הלכות יסודי התורה, פרק אבזיים כפחת של מורה נבוכים, חלק שלישי, תפקידם של המצוות היא לאפשר חברה מתוקנת שתעודד כמה שיותר מדע. זה התפקיד שלהם. אבל המטרה הסופית, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את זה כדוגמה קיצונית, אם אנחנו לוקחים לדעת הרמב״ם, וזה עוד פעם, כך הבינו את הרמב״ם עד המאה ה-15, אם אנחנו ניקח ארבע אנשים שונים, ונשאל, יש להם חלק לעולם הבא לדעת הרמב״ם, אז אלפא רבי, הפילוסוף המוסלמי הגדול, אין ספק שיש לו חלק לעולם הבא לדעת הרמב״ם, הוא הבין את הטבע היטב, איך אנחנו יודעים שלדעת הרמב״ם הוא הבין את הטבע היטב, ואפילו הוא הבין את אלוהים לא רע, מה? שהרמב״ם מצדד אותו, זאת אומרת, הרמב״ם לוקח את ההוכחות של אלפא רבי, בעל מדינה אלפדילה, ומצדד אותם, ולכן כנראה שהוא חשב שהם נכון. אם לא, הוא לא היה מצדד אותם.
הוא כלול בכלל ישראל? זה שקיבל
הרמב״ם? בוודאי שלא, אבל הרמב״ם לא אומר בשום מקום שמי שלא כלול בכלל ישראל אין לו חלק לעולם הבא. הוא אומר משהו אחר, הוא אומר שמי שכלול בכלל ישראל יש לו חלק לעולם הבא. הוא לא אומר שמי שאיננו כלול בכלל ישראל אין לו חלק לעולם הבא.
אמרנו שמה זה אומר? יש לו חלק לעולם הבא, זה אומר שהוא יהודי והוא צריך...
לא, 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 אתה עושה קשר הפוך. אמרנו, יש הגדרה של יהודי, נכון? יהודי זה 13 עיקרים, אמרנו חמשת הראשונים זה לדעת. יהודי, קחי, מי שיודע דברים בסיסים ביותר לדעת הרמב״ם, מגיע לעולם הבא, נכון? עולם הבא. בכל ההיקש הזה, לא נאמר בשום מקום, בשום מקום, שמי שגוי לא מגיע לעולם.
גם לא נאמר בשום מקום שגוי צריך לדעת את כל אלו, לפי דבריך, אז גוי לא, אפילו לא צריך לדעת, כבר יש לו חלק לעולם הבא. איפה נאמר שגוי צריך לדעת ידיעות של מדע?
כי זה ככה הרמב״ם...
זה נאמר לגבי יהודי, זה לא נאמר לגבי...
לא, אבל זה נאמר לגבי כל אדם. מה שאני מנסה, ניסיתי להגיד בהסבר הזה כדי להסביר את פרק חלק, שהתפיסה של הרמב״ם, פה הרמב״ם מדבר על כל אדם בהלכות יסודי התורה, לא גם לגבי יהודי. מה שניסיתי להגיד הוא שבפרק חלק אנחנו רואים ביטוי של התפיסה הכללית של הרמב״ם לגבי עולם הבא. התפיסה הכללית של הרמב״ם לגבי עולם הבא, אנחנו לא רק רואים אותה בפרק חלק, אנחנו רואים אותה בהלכות יסודי התורה, אנחנו רואים אותם בהלכות תשובה, פרק שמיני אם אני זוכר נכון, אנחנו רואים אותם בשמונה הפרקים, לקחת הסוף, אנחנו רואים אותם במורה נבוכים, פרק הראשון של החלק השני, פרק אבזיין תפחד של החלק השלישי, ועוד מקומות רבים אחרים, שבו הרמב״ם אומר, כדרך אגב, שכדי להגיע לעולם הבא צריך לוותר את השכל, וזה הדרך להגיע לעולם הבא. ככה הוא אומר בהמון מקומות. מה שאני מנסה להגיד, שבמקום שהוא מדבר על זה הכי הרבה, קרי בהלכות יסודי התורה, פרק ד', הוא מתאר את התפיסה הכללית, שאנחנו רואים בפרק חלק רק ביטוי ממנו. מה כתוב בתפיסה הכללית? מה שאנחנו רואים בפרק חלק זה החלק הזה. מי שיהודי זה מי שיודע דברים. מי שלא יודע את הדברים האלה וחושב במקרה שהוא יהודי, הוא לא יהודי. ולכן, בכל הפחות לגבי עולם הבא, אני לא מדבר אם מותר להתחתן איתו, זה סיפור אחר, אבל לגבי עולם הבא, לגבי עולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא, לדעת הרמב״ם. מהתפיסה הזאת, הכללית של הרמב״ם, לא ממה שכתוב פרק חלק, מה שכתוב בהלכות יסודי התורה, מהתפיסה הכללית הזאת יוצא דבר אחר, שיש אנשים שהם אינם יהודים, ויש להם ידיעות מדעיות, אריסטו, אלפא רבי, לדוגמה, שזה הדוגמאות הבולטות שהרמב״ם היה מביא, אני מניח, רוב התפיסה המדעית של הרמב״ם עצמו נשענת על הפירוש של אלפא רבי לאריסטו, אז לפי התפיסה הזאת, אנשים האלה שהם אינם יהודים, יש להם חלק לעולם הבא. בניגוד לזה, אם אנחנו ניקח רבנים שאנחנו מחשיבים כגדולים היום, אבל לא הסכימו עם הרמב״ם מבחינה פילוסופית, ניקח לדוגמה, אני לא יודע מה, את הבעל שם טוב ואת האריזל, אז לדעת הרמב״ם אין ספק שאין להם חלק לעולם הבא, כי הם לא הבינו שום דבר מבדל. למה הם לא הבינו שום דבר מבדל לדעתם אפילו? כי הם לא חושבו שזה חשוב, כי הם לא הסכימו לתפיסת הרמב״ם. לא צריך לזכור שתפיסת הרמב״ם היא תפיסה מאוד ספציפית, ויש הרבה שחולקו עליה, כולל האריזל והבעל שם טוב שלהם, יש תפיסה אחרת לגמרי של עולם הבא, שאני לא יודע אם הם לא מומחה שלהם, לא יודע אם יש לרמב״ם שם מקום, אבל לגבי אותם בעלי התוספות שמסכו את הרמב״ם לאנקיזיציה ב-1232, אין ספק שאין לרמב״ם חלק לעולם הבא, בגלל זה הם מסרו את הספרים שלו לאנקיזיציה כדי לסחוף אותם. ולכן יש פה מחלוקת, שלדעת הרמב״ם, העולם הבא הוא פונקציה של ידע, המצוות הן הדרך הטובה ביותר להגיע לידע, הן דרך מוצלחת ביותר, הן דרך מצוינת, אבל שני דברים חשובים, הם אינם דרך שמבטיחה הגעה ליד, זה שאדם מקיים מצוות לא מבטיח שהוא מגיע לעולם הבא, ולכן הוא לא אומר שכל מי שיהודי זה כל מי שמקיים מצוות לצורך העניין, אלא מי שיודע את שלושת העיקרים, חמשת הראשונים לפחות, ובנוסף לזה, המצוות הם אינם הדרך היחידה להגיע לעולם הבא, הם הדרך הקלה ביותר והדרך המוצלחת ביותר, אבל הם אינם הדרך היחידה והם אינם הדרך שבוודאי מובילה לשם. והמשמעות של הדבר הזה הוא כמובן קיצוני ביותר, על זה עלו עוד פעם כמעט כל האנשים שפרשו את שיטת הרמב״ם עד סוף המאה, אמצע המאה ה-15 הבינו אותו ככה, זאת אומרת גם תומכיו של הרמב״ם, הרד"ק, הרלב"ג, המאירי, הבית מדרש הגדול של בן תיבון, רבי יצחק קוקר, רבי יצחק אלבלט, כל אלה הבינו את הרמב״ם ככה ותמכו בו. בניגוד לזה, מרבית החכמים האשכנזים, בוודאי רבי משה טייקו שאמר שהרמב״ם כופר במפורש, בוודאי מקובלים אחרים, כל אלה לא הסכימו עם תפיסת הרמב״ם. והסכימו עם תפיסת אחרות, אבל גם אם אנחנו רואים עם תפיסת את הביקורת של הרמב״ן על הרמב״ם בפירוש שלו לתורה, הרבה פעמים היא נסובה סביב הנושא הזה. סביב הנושא הזה, והרמב״ן הבין את היבט הרמב״ם, והבין אותו כמו שאמרתי, החל מהמאה ה-15, סוף אמצע המאה ה-15, תחילת המאה ה-15 זה לא ככה, מהאמצע המאה ה-15 יש שורה שלמה של אנשים שמנסים להחזיר את הרמב״ם לתלם האורתודוקסיה שהם רואים אותה כאורתודוקסיה הנכונה, ולכן הם עושים קשר הכרחי בין קיום מצוות לידיעות מדעיות. הבולטים שבהם זה רבי אברהם ביבגור, רבי אברהם שלום, אנשים כאלה שהם אומרים בזה שאדם מקיים מצוות אז הוא מראה שיש לו את הידיעות המינימליות כדי להגיע לעולם הבא, ואז הנה הם הצליחו להכניס את הדברים האלה, מה שעקרונית הרמב״ם רצה להגיד בדיוק הפוך, הם הצליחו להגיד לפחות חצי ממה שהוא אמר, הם עדיין אומרים שזה תלוי בידיעה, אבל הם אומרים המצוות הם דרך מספיקה כדי להגיע לידיעה. אחרי המאה ה-15, במאה ה-16, יש גם פרשנים שאומרים לא רק שהדרך המצוות הם הדרך המספיקה כדי להגיע לאמת, הם גם הדרך היחידה כדי להגיע לאמת. ואז הם למעשה אומרים עדיין מה שהרמב״ם אמר, כי הם עדיין מבינים אותו טוב בנושא הזה, אבל הם משלימים את הפח שלכאורה יכול להפחיע לאנשים מסוימים, בזה שהמצוות פותחות למעשה את שערי העולם הבא.
על השיטה היחידה, כלומר אתה מציג שיטה שמבוססת בעיקר על מורה מנוחים.
לא, 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 דווקא לא, היא מבוססת בעיקר
על... איך שהרמב״ם אומר על הסדר היום שאדם צריך לסגל לעצמו על לימוד מקרא?
זה דווקא מסתדר מצוין. מה הרמב״ם אומר שם בהלכות תלמוד תורה? אדם צריך לחלק את הזמן שלו לשלוש, נכון? מנוחה, עבודה ולימוד תורה. הוא צריך לחלק את הזמן של לימוד תורה לשלוש. מה זה? תורה שבכתב, הלכה וגמרא, מה שהוא קורא לזה גמרא. ואז הוא אומר, וכשאדם יודע בעל פה את התורה שבכתב ואת התורה, את ההלכה, שזה פחות או יותר, הוא מתכוון למשנה תורה, הוא כותב את זה משנה תורה, אז הוא יעסוק כל הזמן בגמרא, ואת שתי הדברים האלה הוא יחזור כדי לזכור אותם, נכון? ככה הוא אומר, זוכרים? מה הוא אומר במשפט אחר כך, אבל? משפט חשוב אחר כך. מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה חלק מהגמרא. נכון, אז לא אמרתי שזה הכל, אבל מה שזה אומר, שמה שהוא ראה כדבר העיקרי וכדבר המדעי, כדבר שמביא לעולם הבא, לא רק שהוא חשב שהם חלק מהלימוד תורה, הוא גם חשב שהם חלק מהלימוד תורה שאפשר להגיד, הוא החלק שנשאר אחרי שלא נשאר שום דבר אחר.
למסקנה של המצוות ולתלמודיות אין שום ערך.
לא, לא אמרתי שאין שום ערך.
לא, אין ערך להגיע לעולם הבא.
נכון.
אז רוב מה שצריך לעסוק כל היום זה לא דווקא...
זה לא אמרתי, זה גם הרמב״ם לא אמר. הוא לא אמר אף פעם שרוב מה שצריך לעשות כל היום זה ללמוד פילוסופיה. רוב מה שצריך לעשות כל היום לדעת הרמב״ם זה בכל מקרה לעבוד ולנוח. זה רוב מה שצריך לעשות כל היום. אחרי שאתה לומד תורה, אתה צריך להתפרנס. הרמב״ם כידוע התנגד לכוללניקים ואפילו לרבנים שמתפרנסים מהוראתם. זה כמובן כידוע. ולכן הוא חושב שצריך לעבוד. אבל חוץ מזה, כשלומדים תורה צריך לחלק לזה. עכשיו יש מחלוקת, זה ביחס לגמרא, יש מחלוקת מקרב תלמידי הרמב״ם בפרובנס, האם הגמרא, קחי לימוד הגמרא הרגיל, לא מה שאנחנו קוראים, מה שהרמב״ם קורא גמרא, הלימוד הגמרא הרגיל יש לו ערך פילוסופי. יש מחלוקת, באמת מחלוקת קשה, בין שתי פלגים של הרמב״מיסטים. צד אחד עומד המאירי, המאירי אומר, על בסיס בעיקר מורה נבוכים דווקא, מורה נבוכים פרק נ"א של החלק השלישי, הוא אומר, הגמרא היא במצב של הלוגיקה. מה זה אומר הלוגיקה? הלוגיקה זה מה שלומדים כדי לחדד את המוח, ושיהיה אפשר ללמוד משהו אחר כך. והגמרא, לדעת המאירי, נכנסת לקטגוריה הזאת, לא, הוא מסתמר מאוד בצמוד על מה שאומר הרמב״ם פרק נ"א של החלק השלישי, בהחלט יכול להיות שהוא צודק. העמדה השנייה, שהיא עמדה גם של הרמב״מיסטים בימי הביניים, אבן תיבון, רבי יצחק פולקר, מבטא את זה בצורה מאוד קיצונית, הם אומרים, המטרה של הגמרא, מה שאנחנו יודעים כגמרא, התלמוד הבבלי, תלמוד הירושלמי, מה זה המטרה שלו? זה לפסוק הלכה. ואחרי שהרמב״ם עשה לנו טובה ופסק הלכה ואנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו לא צריכים ללמוד בכלל יותר גמרא. זה העמדה של אבן תיבון ובית מדרשו, והיא נסמכת על קטעים אחרים ברמב״ם, דווקא בעיקר על משנה תורה, על ההקדמה למשנה תורה, שמשם אפשר לדייק, לא חייבים לדייק ככה, אבל אפשר בהחלט לדייק, שהרמב״ם מתכוון שלא ילמדו יותר גמרא. זאת אומרת, יש עוד פעם קטעים שונים וסותחים ברמב״ם בנושא הזה, כמו בנושאים רבים אחרים, אבל זה מחלוקת מאוד עתיקה בפרשנות של הרמב״ם, שיש לשני הצדדים עמדה מאוד ברורה. עכשיו, גם למאן דאמר, כמו המאירי, שהגמרא היא במצב של הלוגיקה, זה לא אומר שהיא מקנה חלק לעולם הבא. זה אומר שהיא חלק מהדברים שמחדדים את המוח כדי לאפשר לאדם ללמוד מדעים אחר כך, ולתפוס חלק לעולם הבא. אם אנחנו רואים את הסדר הלימוד של הרמב״ם, כמו שהוא מתאר אותה בפתיחה של מורה נבוכים, בפרק למד א' של חלק הראשון במורה נבוכים, אז יש קודם כל לוגיקה, או כמובן גמרא לדעת המאירי, אחר כך מתמטיקה, אחר כך, לפעמים זה בא ביחד, ואחר כך מדעי הטבע, ואחר כך מטפיזיקה, מדעי האלוהות. וקונים חלק לעולם הבא לדעת הרמב״ם לכל המוקדם בשלב של מדעי הטבע. האם זה רק בשלב של מדעי האלוקות? על זה יש מחלוקת מאוד גדולה בפרשני הרמב״ם המודרני. לא ניכנס לזה, כי למעשה הרמב״ם לא אמר את דעתו בשום צורה ברורה, בשום מקום. ויכול להיות שזה רק דרך מדעי האלוקות, ויכול להיות שזה מדעי הטבע, זה באמת לא ברור. יש על זה מחלוקת בין הפרשנים השונים. עכשיו, זה השיטה של הרמב״ם לגבי...
מדעי האלוקות.
מה? מדעי האלוקות זה הגדרת האל, מה שהרמב״ם קורא לזה מתחיל.
או, אז הרמב״ם יכניס את כל המקובלים לתוך...
הגיינו.
למה? אבל הם עסקו במדע הזה, כן, אבל הם לא מסכים איתם על העובדות, אבל הם עסקו בזה.
אבל תראה, אם אני עכשיו עוסק בהגדרת האטום, ואני מגיע למסקנה שהאטום הוא בננה, אז היה עדיף שהייתי נשאר בחנות הסנדלר של סבי, והייתי ממשיך לעבוד על נעליים, לפחות הייתי עושה משהו מועיל. זאת אומרת, לא רק זה, לדעת הרמב״ם, והוא אומר את זה מאוד בצורה ברורה בפרק, זאת אומרת, רק ידיעות אמיתיות מביאות האדם לעולם הבא. אם לא, זה הם לא שוות כלום. לא רק שהם לא שוות כלום. הרמב״ם אומר, בפרק נ"א של החלק השלישי במורה נבוכים, הוא עושה שם משל מפורסם על הארמון, אני מניח שרובכם שמעתם עליו. יש לו משל עם ארמון גדול, הוא אומר שזה כל בני העיר וכו', וכולם מתקרבים לאט לאט בלימוד. אגב, אלה שלומדים רק תלמוד, הם נחשבים בפתח של הארמון, בחצר שלה יש את העיר, ואז בתוך העיר יש ארמון. בתוך הארמון יש חצר ואז יש בניין. אלה שלומדים הלכה ולוגיקה, הם נשארים פה. מחפשים את הפתח של הארמון אחרי שהם עברו את החצר. אלה שהם עוסקים באמיתות, קחי, הם עוסקים במדעי האלוקות, אבל הם לא מבינים את זה נכון. לא רק שהם לא מבינים את זה נכון, אלא הם מבינים את זה לא נכון, והם אומרים לכולם להאמין כמוהם, הם הכי גרועים. למה הם הכי גרועים? הם יושבים פה, ומה הם עושים? הם אומרים לכולם, הנה, הארמון הוא שם. מה אומר הרמב״ם? אנשים כאלה צריך להרוג אותם. זה ככה הוא אומר, תבדקו פרק נ"א. זה, לדעתי הוא היה מכניס את המקובלים לקטגוריה הזאת. אבל לא רק לדעתי, אני הקטן האחרון, לדעתם תלמידיו של הרמב״ם, זאת אומרת מיד, עם היוודות הזוהר במאה ה-13, וכלה כמובן בפולמוס הידוע בתימן
בתחילת המאה הקודם, רבי יחיאל קפח, שכתב את הספר שלו, מלחמות השם נגד התורים אחרי הזוהר והקבלה, שם הוא טוען שהמקובלים לא מאמינים באף אחד מ-13 העיקרים, ולכן חלק מהם זה די דחוק, אני מוכרח להגיד, אבל חמשת הראשונים זה משכנע. אבל הוא טוען שהם לא מאמינים באף אחד מ-13 העיקרים, ולכן הם בכלל חלק לעולם הבא. זה ככה בתקציר של הספר. חוץ מזה הוא אומר בהתחלה שכל צרות של עם ישראל בשנים האחרונות זה בא מהזוהר. עכשיו זה הוא אומר במבוא. עכשיו גם זה הפרק האחרון או הפרק אחד לפני האחרון של התפיסה של הרמב"ם, אבל מאז המאה ה-13, מאז שאנחנו יודעים שיש קבלה, יש התנגדות מאוד חמורה של תלמידיו של הרמב"ם נגד הקבלה. אני לא אומר שאין אנשים שמנסים לשלב, יש. אבל יש פלג מאוד בולט ומאוד גדול בתלמידיו של הרמב״ם, שמאז שאנחנו יודעים שיש קבלה, אנחנו יודעים שיש פילוסופים שתוקפים אותם. רבי משה מסלרנו תוקף אותם, הוא אומר שההבדל שבין הנוצרים לבין המקובלים זה שהנוצרים מחלקים את האל ל-3 והמקובלים מחלקים אותו ל-10. זה כמובן ביקורת ידועה, מצוטטת הרבה פעמים אחר כך. רבי יצחק פולקר, רבי ניסים ממחסי, המון 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 תוקפים את הקבלה. זאת אומרת, זה שהרמב״ם לא הסכים עם הקבלה זה היה די ברור די בהתחלה. אפילו יש חסיד גדול שהיה ברור לו מהאחרון, מי זה היה? שהיה ברור לו שהרמב״ם לא הסכים הקבלה? חסיד גדול? לא, יש לו בטל, לא חושב שהוא היה נעלב והייתי אומר עליו שהוא חסיד גדול. לא, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן מברסלב אמר שאסור ללמוד מורה נבוכים, למה אסור ללמוד מורה נבוכים?
זה חסיד גדול של הרמב״ם.
כי זה מקלקל את האנשים, כי באמת כתוב שם דברים שהם שונים מתפיסתו של רבי נחמן מברסלב. זאת אומרת, ולכן יש פה, אני חושב עוד פעם, הסכמה מאוד ברורה של חלק ניכר מהאנשים הזה שיש התנגדות בין שתי השיטות. עכשיו, זה לא אומר מה שאומרים החסידים על הרמב״ם, אני יכלתי להגיד דברים, או על הרמב״ם, אני חושב שהרוב היום לא מעיזים, אבל על תלמידיו של הרמב״ם זה בוודאי מעיזים, אז זה לא פחות חמור. זאת אומרת, השאלה כמובן מי צודק, אבל זה שיש מחלוקת, יש מחלוקת לכן. ועל דעת הרמב״ם המקובלים עומדים פחות או יותר בצד הזה של הסיפור. כן, יש עוד שאלות על הנושא של עולם הבא?
רפואה זה מדע?
מה?
רפואה
זה לא מדע, לדעת הרמב״ם. רפואה זה לא מדע, רפואה זה אומנות. זה שני דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, הגדרה מהותית של חלקי הגוף זה מדע, אבל רפואה זה בהגדרה טיפול בבעיות שנוצרו. ומכיוון שזה בעיות שנוצרו, הן חולפות. והם אינם מהותיות, כן?
לפי הרמב״ם, לגוי עדיף ללמוד ולעסוק במדע מאשר שבע מצוות בני נוער?
תראה, להגדרה של שבע מצוות בני נוער לפי הרמב״ם היא הגדרה מוחכבת. עקרונית, שבע מצוות בני נוער, לדעת הרמב״ם, הם טובים לכולם. עכשיו, אני לא אומר, ופה זה שני דברים שונים, אני לא אומר שהרמב״ם לא היה אומר שיש יתרון לתפיסה היהודית. לדעת הרמב״ם יש יתרון ליד. זאת אומרת, המעשים שלנו יחסית יותר טובים, והאמונות שלנו בוודאי הרבה יותר טובים מכל השאר. מה זה אומר שהאמונות שלנו יותר טובים? זה שאנחנו אומרים שמע ישראל ודברים כאלה, זה מאפשר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אז זה מאפשר ליהודי להבין את מהות האל הרבה יותר מהר מאשר נוצרי שגודל על השילוש, או כמובן פגני שגודל על ריבוי אלים. זאת אומרת, אם חשוב לגוי להעביר את המסר של, זה גם אגב הבדל בין נבואה לבין פילוסופיה, שהנביא מביא את המסר הלאה, מביא את המסר לשאר האנשים, אם חשוב לגוי שילדיו יהיו פילוסופים, או יהיה להם יותר חיכוי להיות פילוסופים, עליו להתגייר, כן. זאת אומרת, כי לנו יש אמונות יותר טובות שבאים לנו מתורשם, אבות אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה רבנו, שהיו פילוסופים גדולים והבינו את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם. ככה רמב״ם מתאר את אברהם בפרק הראשון של הלכות עבודה זרה. עכשיו, זה לגבי למה הם צריכים להתגייר. עכשיו, מה עם שבע מצוות בני נוח? שבע מצוות בני נוח, ההגדרה המהותית שלהם, ההגדרה ההלכתית שלהם, מה היא שבע מצוות בני נוח? זה מה שגוי צריך לעשות כדי מה לעשות? כשתתן לו רשות לחיות בקרבנו, נכון? זה ההגדרה של שבע מצוות בני נוח. מסכימים? זאת אומרת, שבע מצוות בני נוח, זה מה שאנחנו דורשים מגוי שבא לגור לארץ, שהוא יעשה כדי שהוא לא יקלקל לנו את החברה. זה ההגדרה של שבע מצוות בני נוח, גם לדעת הרמב״ם. עכשיו, אם יש חשיבות לגוי לעשות אותם, כן. אם זה טוב לגוי לעשות אותם, בוודאי זה טוב. אם זה הכרחי לגוי לעשות אותם, בוודאי שלא. לא רק שבוודאי שלא, הרמב״ם קובע את זה במפורש. בספר הראשון שהוא כתב, מילות היגיון. מילות היגיון, הרמב״ם כתב שהוא הבן 17, הספר הראשון שלו, אנחנו רואים עם זה קיצור של הלוגיקה האריסטוטלית. אנחנו רואים שכבר בגיל 17 הוא שלט היטב בנבחי הפילוסופיה האריסטוטלית, זה הספר הראשון שלו. ספר אחרון שלו חוזר לפילוסופיה, כל האמצע עוסקים בעיקר בהלכה, עם קטעים פילוסופיים פה ושם, כמו הלכות יסודי התורה, שמונה פרקים פרק. עכשיו, מה הרמב״ם אומר במילות היגיון? הוא אומר, יש הבדל בין מושכלות, שזה מה שהוא קורא אמת, בשווה אמת, זה מה שהוא קורא אמת בפרק השני, שזה, לבין מפוכסמות, נכון? מפוכסמות הם תלויי חברה. מפוכסמות הם חלק מהטוב ורע. מה הדוגמה שהוא מביא למפוכסמות? והוא יכל לתת המון דוגמאות, אבל מה אחד הדוגמאות הראשונות שהוא מביא? אני חושב שהוא מביא שלוש דוגמאות, זה גילוי עריות. זאת אומרת, אחד מהדברים שנכנס לקטגוריה של שבעה מזוד בנוח. לדעת הרמב״ם, גילוי עריות הוא מפוכסם. מה זה אומר שהוא מפוכסם? שאפשר להגיע לאמת בלעדיו. מה זה אומר? לדוגמה, ניקח דוגמה קיצונית וברורה. לדעת הרמב״ם וכל אחד שקורא פילוסופיה יוונית, מה מגלה בצורה מאוד ברורה? לפחות את כתבי אפלטון. מה מגלה בנושא גילוי עריות אצל אפלטון? חוש המישוש לכולם הוא משורה. רוב, לא רוב, אריסטו לא היה הומוסקסואל, אבל אפלטון, סוקרטס, כל אלה היו הומוסקסואל. למה הם כולם הומוסקסואלים? היה מאוד מקובל להיות הומוסקסואל בחברה היוונית הגבוהה.
לא היו הומוסקסואלים, היו ביסקסואלים, זאת אומרת, היו להם נשים.
לא אמרתי שלא, כן, אבל צודק, לכולם היה נשים. היה אחווה בין גברים שכולל מגע מיני, והיה אנשים לצורך כיבוס כביסה והולדת ילדים ובישול אוכל. עכשיו זה היה מקובל אצל לבן, אריסטו יוצא מן הכלל, אריסטו יוצא נגד ההומוסקסואליות, יש לו כל מיני סיבות לזה, עשו על זה ניתוחים פסיכולוגיים רבים, אבל עקרונית אריסטו נגד, אריסטו לא בעד. אבל שאר האנשים עקרונית היו בעד, ואי אפשר לקחו פילוסופיה היוונית בלי לשים לב לזה, זה מאוד ברור. ומה הרמב״ם מנסה להגיד כשהוא אומר את הדוגמה הזאת כשהוא בגיל 17? להיות הומוסקסואל זה בוודאי רע. זה רע מאוד, זה לא טוב, זה מקלקל את החברה וכו' וכו' וכו'. להיות, כמו שאמרת, ביסקסואל בזה, כמו שהם היו ביוון, לדעת הרמב״ם זה לא מפחיע להגיע לעולם הבא. עוד פעם, לא אצל יהודים. אצל יהודים, אם אתה יהודי רע, או אם אתה יווני רע, אז אתה בוודאי לא תהיה פילוסוף. אבל אם אתה יווני טוב, בסך הכל אתה ביסקסואל טוב. מה?
למה יש תלות בין הטוב והרע?
כי יש את הרמב״ם מסביר את זה הרבה פעמים. אדם מושחת לא יכול להיות פילוסוף. למה אדם מושחת לא יכול להיות פילוסוף? שני סיבות עיקריות. קודם כל, אדם מושחת עסוק בלספק את צרכיו, תאוותיהם, ואין לו פנאי ללמוד פילוסופיה. ב', גם אם הוא ילמד פילוסופיה, המטרה היחידה שלו בלימודו את הפילוסופיה, מה תהיה? להצדיק את תאוותיו הגשמיות, או לקבל יותר בחורות. זה כמובן ידוע שאם אתה פילוסוף טוב, זה עוזר לקבל בחורות לא פחות מאשר אם אתה אדם עשיר או שחקן טלוויזיה. יש כאלה אפילו שיגידו שזה עוזר יותר, ולכן יש לסיבה טובה להיות פילוסוף טוב גם בנושא הזה. כמובן פילוסוף טוב זה לא אומר פילוסוף צודק, זה אומר פילוסוף שמחשים את הבחורות לצורך העניין.
לא
מבין
מה מושחת באדם שמחלל שבת לאחץ.
אדם שמחלל יהודי,
יש לו כרת למה לשמיים, למה הוא...
אז יש הבדל, למה הוא מחלל שבת לאחר?
לדעת
הרמב״ם,
נכון.
לא, לדעת
הרמב״ם,
למה הוא חושב שזה לא נכון? שני אופציות, או שהוא טעה פילוסופית, ואז באמת אין לו את האמת, או שהוא טעה על ידי תאוותיו. אז אנחנו חוזרים לאותו מצב. עכשיו, זה לא אומר שתינוק שנשבע לא יכול להגיע לעולם הבא, זה לא אומר. אם אדם, לדוגמה, נולד דתי, וכפר, לדעת הרמב״ם יש שני סיבות שהוא כפר.
אבל שבת אמרת שהיא לא אמת, למה שהוא...
אז אני אומר.
זה רק טוב, למה הוא לא יכול לכפור בה? בגלל שהוא יחיים על מתפק?
אם אתה עובר על הטוב שבחברה בה גדלת, יש לזה שני סיבות שיכולות להיות. או שיבות פילוסופיות, ובגלל שזה באמת טוב לדעת הרמב״ם, המצוות, אז סיבות פילוסופיות...
באמת טוב? זה לא באמת טוב, זה רק הגדרה של החברה.
באמת טוב, כמובן באמת הרגיל שלה. זה...
אבל עובדה שאומות אחרות לא שומרות, אז אני נכון, הגעתי לפילוסופיה של
אבל אחרות, יחסית, החוק שלנו אמרתי יחסית יותר. אז אם אדם מפסיק לקיים אותו, יש לזה שני סיבות. סיבה השכיחה ביותר זה תאוות. ואם יש לו תאוות, אז הוא גרה אחר תאוותיו, וזה מעוות לו את העיון הפילוסופי וכו'. סיבה שנייה, זה כי הוא לא הבין נכון. הוא לא יודע מה, השתכנע ששפינוזה צודק. קרא את שפינוזה, השתכנע, דעתי הוא לא משכנע, אבל בסדר. זהו, קרא את שפינוזה והשתכנע. מה קרה? מה קרה לבן אדם הזה? אז הוא טעה! אז ברור שאם הוא טעה, אין לו חלק לעולם הבא, כי הוא לא מגיע לאמת. עכשיו, אם הוא הולך אחר תאוותיו, מסיק לקיים שבת כי הוא הולך אחר תאוותיו, אז הוא אדם מושחת, ואז חוזרים למצב של המושחת ואין לו חלק לעולם הבא, ואז אם הוא טעה פילוסופית ולכן הפסיק לקיים שבת, גם שם אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו, זה לא אומר עוד פעם, אם אדם נולד בקרב המשפחה היהודית בחול ולא יודע שהוא יהודי בכלל, זה לא אומר, אז הוא ממשיך לא לקיים שבת והוא לומד פילוסופיה, זה לא אומר שאין לו חלק לעולם הבא. היה לו יותר קל אם הוא היה גדל אצל יהודים דתיים, אבל זה לא בהכרח פוסל אותו, כן. זה הרמב״ם, היחס, זה רק סוגריים קטנים, היחס של הרמב״ם לתינוק שנשבע, שהוא בעיקר מדבר, הוא כמובן לא מדבר על חילונים, הם לא היו בתקופה שלו, אבל הוא מדבר בעיקר על קראים. היחס של הרמב״ם לקראים הוא אחד המקורות הקדומות ליחס המקל יחסית לחילונים היום. זאת אומרת, אחד מהאנשים הראשונים שמפתח שיטה שלמה איך להתייחס, הרמב״ם הגיע בגיל 30 פחות או יותר למצרים, אפילו קצת לפני, שם היה קהילה קראית מאוד גדולה, והוא מפתח גישה מאוד סבלנית כלפי הקראים, שהיא אחד המקורות העיקריים ליחס הסלחני שיש להיום כלפי החילונים. עוד פעם, הוא מגדיר אותם כתינוק של נשבע, כן?
עוד כמה קטנים שהממתיאלת בדיוק
להפך את
היחס
לחילונים.
יחס יותר
מנשאר ההתייחסות. אני, תראה, יכול להיות שאני לא מסכים עם הרב קפח, אני לא אומר, אבל... אני לא בטוח שזה נכון, זאת אומרת, היחס של הרב קפח לחילונים, אני לא יודע אם הוא היה כל כך גרוע, אבל אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא מכיר את הפרשנות של הרב קפח, אני בעיקר מכיר פרשנות עתיקה, אבל אני חושב שהיחס של הרב קפח לחילונים בסך הכל היה סביר, אם הם לא היו, הם מומר להכריס או דברים כאלה.
מתייחס
למתארים
שכן לא היו, כמו מתארים ולא לבין הבני הדמחים, הוא די תוקף את ההתייחסות של הרב קוק,
כן, תראה, יכול להיות שיש פרשנות שונה של הרמב״ם, בהחלט יכול להיות. פרשנות שונה של הרמב״ם זה דבר די נפוץ. צריך לראות, גם אם זה בא מפרשנות של הרמב״ם, זה בא מקריאה של מצב פוליטי, צריך לדייק בזה, כי זה יכול להיות כל מיני סיבות שמישהו יגיד משהו. יכול להיות שהוא לא מסכים, ויכול להיות שהוא חושב שכך צריך להגיד מסיבות חינוכיות. זה גם נכון לגבי הרמב״ם, זה בוודאי נכון לגבי כל רב אחר. כן. עוד שאלות בנושא הזה? טוב, אז שמחתי לבוא, המשיח מדבר פעם
אחת. יש מקום, איך זה, למעלה משנה לדעת.